ואני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגה בשמחה, בנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה, הבנו נחמן בן פגה בן שמחה.
בליקוטי הלכות ברכת המזון ד' אות י' ב' אומר, וזה בחינת מעשה המנורה, מקשה זהב עד ירחה עד פרחה מקשה היא. כי איתה בדברי רבנו ז"ל בהלכות בליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה ממ"ח, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. זאת אומרת שהעקשנות היא באה לידי ביטוי שבן אדם לא מרפא בשום מצב, זה נקרא עקשן. וגם שיש לו את כל הנימוקים ואת כל ההיתרים להרפות, הוא לא מרפא. ומי שהתחיל מעט בעבודת השם יודע זאת שאי אפשר להיות איש ישראלי באמת קים על ידי עקשנות גדול. הוא אומר שמי שנכנס לתהליך הזה להתקרב לשם באמת, הוא יודע שהנוסחה להצלחה בעבודת השם זה עקשנות גדול גדול. כי הרבה הרפתקאות ועליות וירידות צריכים לעבור על כל אחד ואחד בלי שיעור. אין מצב שבן אדם יהיה רק בעלייה. כל בן אדם צריך לעבור ירידות ועליות. זה חלק מהתהליך אין לגבי עצמו, שרק על ידי העליות וירידות הוא יכול על ידי זה להתקרב לשם יתברך. כמו שהוא כותב רבנו בתורה כ"ב חלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת שהוא לא יכול לעמוד על דברי תורה, הכוונה של להשיג את ההבנה בלב, כלומר להוריד ללב את אותה בחינה של תורה שהוא צריך להשיג, אלא אם כן הוא נכשל. אומר, מה הכוונה נכשל בהם? אומר שם בתורה כ"ב, הכוונה שנהיה לו ירידה, והירידה הזו היא בחינת הכישלון שלפני העלייה, והירידה היא מוכחת כדי שעל ידי זה הוא יוכל להשיג את העלייה האמיתית. כי עלייה בלי ירידה לפני כן אין לה קיום. חייב שלפני העלייה יהיה ירידה. אז זה שאומר פה שבהכרח שיעבור על כל אחד בלי שיעור אין סוף עליות וירידות, ולכן כדי להחזיק מעמד בכל הירידות האלה, אז אדם חייב להיות עקשן גדול. כי כשבן אדם נכנס לירידה, הוא נכנס ל... ערפול חושים, בדרך כלל נכנס גם למוחין דקטנות, ובמצבים כאלה הוא נוטה להרפות, הוא נוטה כבר לעזוב את הכל. כלומר, זה שהוא צריך בירידה לרדת מרמת עבודת השם שהיה לו עד עכשיו, זה ברור. השאלה אבל אם הוא, בגלל שהוא כבר ירד מחלק שהוא היה חייב לרדת בגלל הירידה, השאלה אם גם מה שהוא יכול לעשות בתוך הירידה הוא יעשה, או שגם כיוון שהוא יגיד אני כבר נמצא ממילא בירידה אני כבר לא אעשה כלום. ועל המעט הזה שהוא יכול לעשות בתוך הירידה, על זה נמדדת, וזה עיקר הניסיון של הירידה שלו, לראות אם המעט שהוא כן יכול לעשות בתוך הירידה, על זה מבוסס הניסיון של הירידה, והמעט הזה יש לו ערך רב מאוד מאוד, כי הוא תוקף כל העלייה שיהיה לו אחרי הירידה. המעט הזה שהוא עושה בתוך הירידה. ולכן אומר רבי נתן בלקוטי הלכות, שמי שעובר עליו כל כך הרבה עליות וירידות, ואם לא יהיה עקשן גדול לבלי להניח על ידי זה מעט עבודתו, הוא לא אומר שבירידה אפשר לעשות הרבה עבודה, אלא אפשר לעשות מעט. אבל הנקודה היא לא לעזוב את המעט. אם הוא לא יניח את מעט עבודתו שהתחיל, אי אפשר שישאר על עומדו. הוא אומר לכן, בשביל להישאר, להילחם על המעט הזה, הוא צריך את ההקשנות הגדולה ביותר. זה שהוא יעשה הרבה בזמן שאין לו ניסיון ואין לו מצב של ירידה, ובעלייה הוא יכול לעשות הרבה, אז שם הוא לא צריך הקשנות. ההרבה הזה הולך לו בקל הרבה יותר, הרבה הרבה יותר בקל ההרבה הזה הולך לו, מאשר המעט הזה שהוא נמצא בתוך הירידה. אבל העיקר העבודה שהוא צריך להשקיע ועיקר ההקשנות צריכה דווקא על המעט הזה שבתוך הירידה. כי המעט הזה שבתוך הירידה יש לו ערך רב גדול מאוד מאוד. הוא אומר עכשיו בהמשך בלקוטי הלכות, וזה עיקר ההתפארות, שהשם יתברך מתפאר בישראל. כלומר, להשם יתברך יש לו התפארות שהוא מתפאר מהעבודה של עם ישראל, מהעבודות המיוחדות של עם ישראל. משם עיקר ההתפארות של השם יתברך, מהעבודות המיוחדות. כי השם יתברך מתפאר מאוד בעזות והעקשנות של איש הישראלי. במה הוא מתפעל? בעזות והעקשנות שלו. שמפילים אותו בכל פעם, שמפילים אותו משמיים, גורם לו נפילה, והוא מתחזק בכל עת והוא עקשן גדול. שבתוך הנפילה הוא מתחזק, והוא לא מוותר על המעט שהוא יכול לעשות בתוך הנפילה, זה עיקר ההתפארות שהשם יתברך מתפאר. יותר מאשר הוא לא היה בנפילה והיה עושה עבודות הרבה יותר גדולות. דווקא המעט הזה שבתוך הנפילה, שם עיקר ההתפארות של השם יתברך. שהוא נמצא בעקשנות גדול, והוא אינו מניח להפיל את עצמו בשום אופן, שלא נותן שיפילו אותו מהמעט הזה. ועיקר המאבק זה על המעט. וזה עיקר התפארותו התברך בבחינת תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו. שכביכול, אלה שנמצאים בנפילה ומתעקשים על המעט הזה שהם יכולים לעשות, והם נלחמים על זה ומוסרים נפש על המעט הזה שהם יכולים לעשות, הם כביכול בגדר תנו עוז לאלוהים, כביכול נותנים כוח גדול בשמיים, שלמעשה לשם לא חסר שום כוח בשביל להנהיג את עם ישראל. אבל השם קבע כללים בהנהגה שלו, שכדי להשפיע שפע פה בעולם הזה, הוא חייב שכביכול ייתנו לו כוח לדבר הזה. שכך השם עשה בגלל כל מערכת הבחירה שהשם קבע בתוך כל העולם הזה, שעיקר הכבוד של השם יתברך ועיקר הבריאה שלשם זה נברא כל העולם הזה וכל העולמות כולם, זה בגלל הבחירה. שעל זה קיים כל העולם וכל העולמות כולם, זה על העניין של הבחירה. ובשביל נקודת הבחירה, השם כביכול יצר מצב שכביכול אין לו כוח להוריד שפע ברכה לעולם הזה, אם לא נותנים לו את הכוח הזה מלמטה. על ידי העבודה של התחתונים, ועיקר העבודה של התחתונים מגלה לנו פה ברבי נחמן ופה בלקוטי הלכות, אז הוא מגלה לנו שהעקשנות הזו בתוך הנפילה היא עושה שעשועים גדולים מאוד מאוד בשמיים, וזה עיקר ההתפארות של השם יתברך. הוא אומר שזה בחינת העזות והעקשנות של ישראל, שהם עזים וחזקים בעבודתם. כי הם עזים וחזקים בעבודתם, אז כביכול הם גורמים לתנו עוז לאלוהים. את העזות שלהם הם גורמים לעוז לאלוהים, שעל ידי זה עיקר קבלת התורה, שהוא כלל ההתפארות, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מפני מה ניתנה התורה לישראל? למה דווקא השם בחר בעם ישראל יותר משאר העמים לתת להם את התורה? עונה הגמרא על זה במסכת ביצה, מפני שהם עזים, יש להם עזות, יש להם עקשנות, הם לא מוותרים. בשום מצב הם לא מוותרים. הם לא יכולים, הם ממעטים בעבודה. אבל את המעט שהם יכולים לעשות, הם עושים. וכמו שמספרים לנו במסכת סוכה, שלעתיד לבוא גם הגויים ידרשו שכר על המצוות. הם רוצים גם כן שהשם ייתן להם מצוות וייתן להם שכר. למה הם טוענים, באים בטענה לשם, למה מפלים אותם לרעה, למה רק עם ישראל זוכים למצוות, ולמה הם זוכים לתורה. אז השם אומר להם, בסדר, אתם רוצים מצוות, בואו נתחיל. אני מבקש עכשיו שתעשו סוכה, תיקחו לעצמכם מצוות סוכה ובואו נתחיל. ואז הם בונים את הסוכה בידור רב, ועם כל היופי שאפשר לעשות, הם עושים כביכול את הסוכות. אבל השם, בסדר, הוא רואה את הסוכות, ואז הוא מוציא חמה מן ארתיקה, נהיה חם מאוד, חום גדול מאוד, ואז הם מתפוצצים מכל הקושי הזה שנהיה להם, הם חשבו שהם ישבו בסוכה, ואז מיד השם יאיר להם פנים שוחקות, וייתן להם מזג אוויר כזה נוח ונעים, וייתן להם השראה, וייתן להם רוחניות, וייתן להם שמחה, וייתן להם כל הברכות, הנה עשיתי את המצווה, לחצתי על הכפתור של המכונה שמוציא קפה, אז אני רוצה כבר את התוצאה מיד. אז הם חושבים שזה ככה עובד בשמיים. ואז הם רואים מה קורה פה הפוך, עשינו מצווה, ופתאום נהיה חם מאוד, חום שאי אפשר לסבול אותו. אז הגויים אין להם תעזות של עם ישראל, אין להם תעזות הזאת שבתוך הנפילה הם יכולים להתעקש. להתעקש על המעט, אלא הם עוזבים את הכל. ואז יוצא הגוי ובועט בסוכה, הוא אומר, אני לא רוצה את המצווה הזאת יותר. לעומת זה, עם ישראל שיהיו בסוכה ויהיה להם את החום הזה, הם יצאו בהכנעה. מה ההבדל ביניהם? הגוי אומר, אם כבר מפילים אותו, אז הוא נופל עד הסוף. הוא לא נשאר, הוא לא מנסה להחזיק בשום דבר יותר. הוא כבר בועט כבר. אבל היהודי אומר, נכון, בסוכה אני כבר לא יכול, זה חום שהוא בלתי אפשרי להישאר בסוכה. אבל לצאת בהכנעה אני יכול, אז את זה לפחות המעט הזה אני אעשה. וזה ההקשנות הזאת, שבתוך הנפילה היהודי עושה את מה שהוא יכול. בהקשנות הזו השם מתפאר בעם ישראל. וזה ההקשנות הזו, היא עושה שעשויים גדולים מאוד מאוד להשם יתברך. הוא אומר, ועל ידי זה הקשנות בעצמו, שהוא עיקר התפארות של השם יתברך, על ידי זה זוכה באמת לנצח המלחמה, ולבוא לארץ ישראל, שזה עיקר הניצחון במלחמה, כי רבי נחמן יש לו יסוד גדול מאוד בכל העניין של ארץ ישראל, שאומר שעיקר הקדושה של איש הישראלי זה בארץ ישראל. אי אפשר להגיע לשום דרגה בקדושה בלי הקדושה של ארץ ישראל. אבל על ידי זה שיהודי מתעקש על המעט העבודה שלו, אז הוא כביכול, הוא כבר ניצח. למרות שהוא הפילו אותו, הוא בנפילה, איזה ניצחון זה? הוא בנפילה. כן, אבל בגלל שהוא בנפילה, והוא לא נתן למעט הזה שיצא מתחת ידיו, אלא הוא התעקש ונלחם על המעט הזה שהוא יכול לעשות, זה נקרא שהוא ניצח. הוא ניצח במלחמה. וכל זה אנחנו לומדים ממעשה המנורה, כתוב, זה בחינת מעשה המנורה, שכתוב עליה מקשה זהב. מעשה המנורה זה בחינת כלל ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, שמשם עיקר האור. המנורה, כל העניין שלה זה להאיר אור, אור, אור השם, אור רוחני. וגם שהשם יתברך מתפאר בעם ישראל, שעולה לו שעשועים מעם ישראל, זה עיקר האור. אז זה מעשה המנורה. איך זוכים לאור הזה של המנורה, שזה בחינת אור ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בעם ישראל? על כן, בנרות המנורה הייתה עדות שהשם יתברך אוהב את עמו ישראל ומשרה שכינתו בהם. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על נר המערבי, שהוא עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, כי הוא מעולם לא קבע הנר המערבי. אז זה מראה שעם ישראל אהובים לפני השם יתברך, וזה מראה על ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בעם ישראל, שמחמת ההתפארות ואהבתו בנו ומשרה שכינתו בתוכנו, נמצא שכל מעשה המנורה הוא בחינת התפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל. כי במנורה בא לידי ביטוי האהבה שהשם אוהב את עם ישראל, וזה בחינת ההתפארות, כי מכוח ההתפארות שהוא מתפאר בעם ישראל, הוא אוהב את עם ישראל והוא משרה את שכינתו ביניהם. ולכן הנר המערבי הוא סימן להתפארות שהשם יתברך מתפאר בעם ישראל. וכל אלו ההתפארות שהם בחינת מעשה המנורה, אין זוכים מתחזקים על ידי עקשנות גדול, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. וזה מה שכתוב בנורה, בחינת, וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, מקשה, מה זה מקשה? לשון עקשנות. לומדים מהמנורה שהיא מקשה זהב, לשון עקשנות, שצריכים להיות עז וקשה בעבודת השם, בעקשנות גדול מאוד. כאילו איך זוכים לאור של המנורה, שזה ההתפארות, שהשם מתפאר בנו על ידי מקשה זהב. על ידי שכל יהודי הוא בחינת מקשה, הוא נהיה קשה כאבן, שהוא לא מוכן לוותר על המעט הזאת שהוא יכול לעשות בתוך הנפילה. וזה מה שכתוב בהמשך של התיאור של המנורה, עד ירחה ועד פרחה מקשה היא. דהיינו שכל הציורים והפרחים שבמנורה, עד ירחה, עד פרחה, שהוא כלל ההתפארות של ישראל, הכל זוכים על ידי עקשנות דייקה, בחינת עד יריחה, עד פרחה, מקשה היא. היינו שבכל עבודות איש ישראלי, מתחילה ועד הסוף, עד יריחה, הירח זה המקום הנמוך ביותר, זאת אומרת שכביכול גם יהודי, שהוא נפל לבחינת ירח, לבחינת המקומות הנמוכים, אז הוא גם כן נשאר מקשה, הוא נשאר בעקשנות שלו, לעבוד את השם במה שהוא יכול. ועד סוף שמכולם מקבלים השם יתברך, מקבל השם יתברך התפארות שהוא בחינת מעשה המנורה. כל זה נעשה רק על ידי עקשנות, בחינת עד עריכה, עד פרחה, מקשה שמתחילה ועד הסוף צריכים עקשנות גדול מאוד. וזה עיקר ההתפארות של השם יתברך מעם ישראל. מסופר פה על רבי יעקב זאב ברזבסקי, שהוא היה בפולין. מסופר עליו שהוא היה בן 13 שנה. נתעורר בליבו של רבי יעקב זאב כיסופים עצומים להשתתח על ציון של רבי נחמן באומן. ואז היה סכנה גדולה, כבר נסגר הגבול, וכבר אי אפשר היה לנסוע בדרכים רגילות. ולמרות הסכנה ששררה בדרכים לאומן, אז הוא שם נפשו וחפו, יצא לדרך הארוכה ורצופת התלאות לכיוון אומן. כל זה הוא עשה בפולין, וסגרו את הגבול מפולין לרוסיה ולהפך. ובאותה שנה יצאו רבים מחסידי ברסלב מפולין בדרכם לאומן. אולם שבו כלעומת שבאו, הם ראו את הקשיים וראו את הסכנות, אז הם חזרו. ואילו יעקב זאב הצעיר המשיך בדרכו על אף הכל. בדרכים על טבעיות עלה בידו לחצות את הגבול ולהמשיך נדוד בצד הרוסי. כלומר, הוא הצליח לחצות הגבול והמשיך את הנדודים שלו בצד הרוסי. ברחובות ובדרכים שבין כפר לכפר הסתובבו כנופיות פורעים וטבחו בכל יהודי שנקרא בדרכם. אז היה מצב שהתחלף השלטון, כלומר עוד לא היה שלטון ברור ברוסיה, ואז כנופיות הפורעים תפסו את מקומם והם השתוללו בהשתוללויות נוראיות, ובעיקר מי שנפגע מזה היו עד יהודים, וכל יהודי שהיה נקרא בדרכם הם היו טובחים בו. בשנה זו אף נרצח בטפליק הקדוש רבי אלתר טפליקר, השם יתום דמו. הרבה יהודים נרצחו באז באותה תקופה. יעקב זאב נזקק לא לנס אחד ולא לשניים כדי להגיע למחוז חפצו, לחיים ולשלום. משמיים שוחחו על הבחור הצעיר בכל צעד ושאל. באחת הפעמים, בעודו עושה דרכו ברגל, נקלע פנים אל פנים מול חבורת הרוצחים. הללו פרצו בקריאת אהבת רצח, בלי להסס, תפסו את הנער והשליחו אותו לאחד הבורות שהיו בקרבת המקום. הם ירו מספר צרורות אל תוך הבור, וכיוון שהעמיד הנער את עצמו כאילו הוא מת, היו בטוחים שהוא מת, והם היו בטוחים שהיריות שלהם השיגו את המטרה שלהם. אבל ברוך השם, שום יריה לא פגע בו. לאחר שפנו הרוצחים והמשיכו בדרכם, יצא יעקב זאב מתוך הבור, מששת כל עבריו, והנה הוא בריא ושלם, בלי שום פגע. הוא הודע על שעבר להשם יתברך על הנס שהיה לו, וצעק מעומק ליבו על העתיד שיוכל להמשיך ויגיע ליעד שלו. הוא ממשיך בדרכו
הוא פגש בו לפתע שוב אחד המרצחים. פתאום הוא, עד שהוא הצליח לצאת מכנופיה אחת, אז פתאום הוא פוגש בעוד איזה רוצח. עלה תפס בו וגרה אותו אל אחת החצרות, על מנת לבצע בו את זממו, רצה להרוג אותו באחד החצרות. הרוצח הניף את חרבו בזעם, ועמד להנחיתה על הנער. אלא שבאותו רגע יצא לפתע בעלת הבית של החצר, והתחילה מתחננת בפני הרוצח. אנא, אל תעשה זאת בחצרי. תלך איתו למקום אחר, אל תעשה את זה פה. אבל הרוצח חצה לו הדרך, הוא היה ממהר. הוא מיהר לדרכו ולא רצה לבזבז זמן רב מדי בשביל הבחור הצעיר, והוא הרפא מן הנער היהודי והלך לדרכו. זה כבר פעם שנייה שקרה לו נס כזה גדול. יעקב זאב, שזו הפעם השנייה וכו', והיה לו עוד הרבה ניסים בדרך, שהייתה נפשו לשלל, נשא את רגליו ונמלט חיש מן המקום. הפעם החליט שלא להסתכן ולא לעשות את דרכו דרך, ולא לעשות את הדרך שלו דרך יישוב רגיל, אלא בתוך היער. הוא ילך בתוך היער, איפה שלא כל כך מסתובבים הרוצחים. וכך בחסות הצמחייה האבותה המשיך להתקדם אל מחוז חפצו. בדרך לא דרך הוא הגיע לאומן בעיצומו של יום ראש השנה. באמצע ראש השנה הוא הגיע. הוא ניסה להגיע קודם, אבל לא הצליח. הקיבוץ הקדוש, כלומר הקבוצה שהגיעה לשם לאומן, באותה שנה הייתה קטנה מבכל שנה בגלל כל הקשיים להגיע. והחסידים באומן נפעמו עד עמקי נפשם ממסירות נפשו של הבחור הצעיר, כיוון שהיה כבר לאחר התקיעות, הוא הגיע כבר לאחר התקיעות. אז החליטו לתקוע עוד פעם עבורו, כדי שישמע ויזכה במצווה מהתורה לשמוע את התקיעות של השופר. יעקב זאב לא ידע איך להודות לבורו על שהציל אותו מידי החיות אדם האלה, והביא אותו בשלום אל עיר הקודש אומן, מקום מנוחתו של אור האורות. היה לו שם דוד שקראו לו רבי מתתיהו, ורבי מתתיהו הזה היה אחד מחשובי התלמידים של החפץ חיים, עד שבאיזשהו שלב הוא החליט שהוא רוצה לעבוד עבודה יותר פנימית בעבודת השם. הוא אמר לחפץ חיים ש... הוא רוצה לעבור לגור באומן ולעבוד עבודת השם יותר פנימית, להתקרב לרבי נחמן. אז מסופר שהחפץ חיים אפילו ליווה אותו לתחנת הרכבת, ואפילו נשא את המזוודה שלו מתוך גודל האהבה שהייתה לו לרבי מתתיהו. וגם אחרי שהוא התגורר באומן, החפץ חיים היה מתכתב איתו בדברי תורה, והיה מתייעץ איתו בכל מיני קושיות וכל מיני מהלכי תורה, כי היה לו דעת מאוד עמוקה בתורה, וחפץ חיים המשיך לאהוב אותו והיה איתו בקשרים גדולים. והוא היה הדוד הזה, רבי מתתיהו היה הדוד של רבי יעקב זאב. אז הוא שמח מאוד לקראתו, שמחה גדולה. ולאחר צאת היום הקדוש ניגש אליו ואמר לו, רואה אני עליך שאתה בחור אמיץ ואיש מעשה, ובוודאי עוד תזכה לעלות לארץ ישראל. ובכן מוסר הנני לך את כתב הייחוס של משפחתו בן אחר בן עד השח הקדוש. הם היו צאצאים של השח הקדוש, אחד מהנושא כלים של השולחן ערוך. אז רואים שאף על פי שנמנע ממנו אבל להגיע לאומן, כי הדרכים היו לו דרך והסכנות היו גדולות, הוא עשה עקשנות גדולה מאוד, והוא לא ויתר על מה שאפשר לעשות. האמת שאי אפשר ללמוד מזה לכל נפש, האמת שבכל העניין של מסירות נפש, אין מורים הלכה במסירות נפש, שבדרך כלל אם בן אדם בא לשאול רב אם לעשות מסירות נפש או לא, הרב צריך להגיד לו שלא יעשה. כלומר, אלא אם כן זה מסירות נפש, למסור את נפשו על תפילה, מכוונה שהוא במאמץ גדול, אבל אם זה להיכנס לסכנת נפשות, אז ודאי שחוץ משלוש עבירות, אז ההוראה היא לא למסור נפש. אבל זה, יש נקודה פנימית שבן אדם בעצמו מתעורר בו איזשהו אור אמיתי, שהוא יודע שאף על פי שעכשיו מה שאני הולך לעשות זה לא אני הולך למסור פה נפש על אחד משלוש העבירות שזה נאמר עליהם יהרג ועל יעבור, אבל מתעורר בו איזה נקודה, הנשמה מודיעה לו שעכשיו האור שלו זה למסור נפש על הדבר הזה. ואנחנו רואים פה שהייתה גודל העקשנות שלו להמשיך ולהגיע לאן שהוא רצה להגיע, לאומן ראש השנה, שיש איזה מעלה גדולה מאוד, עכשיו בהמשך הסיפור נספר גם על על העניין שלו, שבסופו של דבר איך הוא הגיע לארץ ישראל. אז אחרי שהוא שעה באומן יעקב זאב, אז הוא התעורר בו כיסופים גדולים מאוד לארץ ישראל, והוא מאוד מאוד כסף ורצה לנסוע לארץ ישראל, אבל ההורים שלו אסרו עליו, כי היות והוא נער קטן, גיל צעיר, אז הם אסרו עליו. אז טוב, בינתיים ערב אחד גילו ההורים שלו, כי השעות נוקפות זו אחר זו, ליעקב זאב אמור לשוב מלימודיו, אין זכר, הוא היה אמור לשוב מהלימודים שלו הביתה, הוא לא חזר. איכן יכול הוא להימצא בשעות כאלו? ופתאום הם נזכרו כי בעת האחרונה שמעו את הבן שלהם מדבר רבות על ארץ ישראל. המחשבה כי בנם יחידה מיסה בגפו לבד לארץ ישראל הענייה, רדופת המחלות והאויבים, גרמה להם לחלחלה. הם יצאו חיש לחיפושים מפרחים כדי לתור אחר הבן שלהם. ולמזלם מצאו את הנער בדרכו אל עבר הנמל. באמת הם צדקו. הוא הלך לעבר הנמל, הוא רוצה לנסוע לארץ ישראל. הם השיבויו לביתו והזהירו לבל יעין לעשות מעשים חפוזים, ומאז הם גם החליטו שהם שומרים עליו שלא יעשה עוד מעשה כזה לנסוע לארץ ישראל לבד. חודשים מספר עברו מאז אותו ניסיון הבריחה, וההשגחה הצמודה על הנער החלה מתרופפת כמעט. עבר חודש, עוד חודש, אז פחות כבר התחילו להשגיח עליו שלא יברח להם לארץ ישראל. יום אחד משאיר יעקב זאב הודעה לאמו, כי עליו להתעכב בלימודו עם החברותא לקראת מבחן שעומד להגיע. אומר להם, אני צריך לאחר, כי יש מבחן, צריך להתכונן, אני אתעכב הרבה שעות. לאחר שסיים את חוק לימודו, יצא יעקב זאב לדרכו. הוא יצא ללא פספורט וללא פרוטה בכיסו. שום צדה מינימלית, אפילו מזון וביגוד לא לקח עמו. כשרק סוטו לאורו ותיק תפילין בידו, עשה את דרכו אל עיר הנמל. הוא ידע היטב כי נס גדול צריך להתרחש עמו, ולו כדי שיזכה להגיע רק עד הסיפון של האונייה, אפילו לא להגיע לארץ ישראל, רק להגיע, כי איך אפשר להגיע לאונייה בלי פספורט, בלי כסף. הוא הגיע לנמל, הוא נקלע להמולה רבתי, הוא מצא מספר ספינות שיד הפלגתם אל חוף של יפו בארץ ישראל. מכיוון שהוא זריז, הוא התגנב אל סיפונה של אחת מהם, והוא התחיל להתפלל שיהיה לו נס. כעבור שעות מספר החלו הנוסעים לעלות בזה אחר זה, ובטרם הרימה האונייה עוגן והפליגה לדרכה, עלה על הסיפון המבקר לבדוק אם לכולם יש כרטיסים. הוא החל עובר בין הנוסעים ובודק את הכרטיסים. להפתעתו גילה נער הנראה כחסר קול, המנסה לשווא להסתתר. היכן כרטיסך? שאל אותו בכל רם המבקר. יעקב זאב החל מתחנן בגילוי לב, אין לי כל כרטיס, גם אין לי פספורט, אך אנא, מבקש אני ממך, לבל תשליחני, מוכן אינני לעבוד בשבילך במטבח אונייה, לסייע בכל מה שידרש, ובלבד שתשרני על הסיפון. אין לי כסף, אין לי כרטיס, אין לי דרכון, אתה רוצה עובד חינם, אני מוכן לעבוד. למרבה הפלא, נתן השם את חינו של הנער בעיני הממונים של האונייה, ומניחו לנפשו. האונייה יצאה לדרכה, ולאחר ימי הפלגה ארוכים, הטיל העוגן בחופי אלכסנדריה של מצרים כתחנת ביניים. כשראו השוטרים המצרים את הנער המוזר, שאיננו מצויד בדרכון, התעורר להם חשד, אולי הוא מרגל לטובת אחת המדינות האויב. הפרשה שחשדו בו בתור מרגל הייתה יכולה להסתיים באופן חמור ביותר, לולא היה השם גם הפעם עמו. הישועה צמחה בדמותו של שר בכיר בעל סמכויות שהתערב לטובת הנער. באלם תמים אתם חושדים מנכם שהוא בא לרגל? בכזה בנער בן 15 כבר, אני לא יודע בן כמה הוא היה, הוא עבר קצת כמה זמן מאז שהוא היה באומן. מתפנה עליה, מתפנה עליה לכם, אני בפליאה, איך אתם חושדים בכזה נער בריגול. ובהשפעת דבריו עזבו השוטרים את הנער לנפשו. נפעם מן הפלא שנעשה לו, שב יעקב זאב אל האונייה שהמשיכה דרכה לארץ ישראל. במשך כל ימי הנסיעה ארוכים התחלקו עמו היהודים, יהודים טובים, נתנו לו קצת מהאוכל שיש להם, והיה לו למחיה במשך הדרך. כל זה היה טוב ויפה, אבל עוד לא הגיע לבעיה העיקרית, למניעה העיקרית, שהיא עמדה כחומה בצורה. בארץ ישראל באותה תקופה שלטו הבריטים, שלא ססו כלל ועיקר על שום יהודי ששב מן הגולה אל ארצו ואל אדמתו. הם היו כחומה לעשות כל מיני בעיות של כל יהודי שרוצה לחזור, אז הם היו מניעה גדולה בכלל לתת האישורים, וכל שכן למי שאין לו שום אישור ושום פספורט. לא כל שכן כאשר עלה מבקש לעלות ללא שום תעודות, בלי שום תעודה הוא רוצה לעלות, אז ודאי שהם לא ייתנו לו. מה יעשה הנער הברסליבאי? מה יעשה הנער הזה רבי יעקב זאב? שנפשו כמה לקדושת הארץ. יושבו על הסיפון כשבידו ספר הקדוש ליקוטי תפילות, ושופך את נפשו בתפילות קדושות שכל תיבה ממיסה את לבבו. עכשיו מה נשאר לו? רק להגיד ליקוטי תפילות ולהתפלל שהשם יעזור לו לעבור את המכשול האחרון שהוא הקשה ביותר. והוא קורא שם ליקוטי תפילות, וזכני ללך ולבוא לארץ ישראל, לארץ החיים, לארץ הקדושה הכי שקל מהרה, להתגולל באפרה ולנשק את רגביה, ולשאוב מאווירה הקדוש ולהסתופף בצילה. חוס וחונני ורחם עליי, וזכני לבוא במהרה לשלום לארץ ישראל. והנה ההפלגה הארוכה מגיעה אל קיצה. האונייה עוצרת ממהלכה, הספנים מטילים את העוגן ומורידים את הכבש על גביו, אמורים הנוסעים לרדת אל הרציף. האנשים שולפים איש איש את תעודתו להציגה בפני שוטרי הגבולות הבריטים. גם יעקב זאב עומד ביניהם כשהוא מחזיק בידיו דף של ליקוטי התפילות. כלומר, אין לו פספורט, אין לו דרכון, הוא מחזיק איזשהו דף שנתלש לו מהליקוטי תפילות, ואת זה כביכול הוא רוצה להגיש בתור דרכון. ריבונו של עולם, כמעט יצא ליבו מקרבו מכיסופים. אני כבר רואה אל מול עיניי את אדמת ארץ הקודש. עשה מאות לטובה, תעזור לי שאזכה להתגורר פה, שאזכה לנשק את רגביה של ארץ ישראל. הנוסעים ירדו בזה אחר זה, כשהשוטרים מחתימים את הדרגונים שלהם. תורו של יעקב זאב הגיע. שוטר אנגלי חמור סבר נעץ זוג עיניים בנער התמים הניצב מולו, ובידו דף ועליו כתובים מילים עבריות. לאחר מספר רגעי תדהמה התעשת השוטר והבין כי היהודי מנסה להיכנס לארץ ישראל בצורה לא לגלית, לא חוקית. הלהטל בי אתה בא, צועק השוטר, אינך יורד מן האונייה בשום אופן. החברים של השוטר הזה הספיקו להבין כי מאורע חריג מתרחש על הסיפון האונייה, אז כולם התחילו להתאסף. שיתוף אותם השוטר הניזם בפרטי העניין, והחל להסתודד עמם כדעת מה לעשות בנער המוזר. אז הוא קרא, ואז פתאום הם הגיעו כל החברים, אז התחילו לדון ביניהם מה עושים עם הנער הזה, מילה פה מילה שם. ויעקב זאב החל קולט כי הללו מתכוונים להשאיר אותו במעצר על האונייה עד שהיא תפליג חזרה לאירופה. ואז קרה הבלתי צפוי, ליבו לא עמד בפני גלי הכיסופים שגאו בקרבו על גדותיו. הוא ניצל רגע של היסח הדעת והמריא בזינוק אדיר מן האונייה אל הרציף. רגליו נחתו על אדמת הנמל, הוא פתח במנוסת צבי בתוך רגעים ונעלם בין ההמון הרב. ברח לשוטרים. השוטרים הנדמים התעוררו מקיפאון חושיהם והחלו דולקים אחר הנער הבורח. אולם זה כבר עזב את שטח הנמל. מרדף אחור ארוך ומתיש ניהלו השוטרים אחריו. אולם יעקב זאב התחמק מידיהם פעם אחר פעם והסתתר בכל מיני מקומות מסתור. במהלך מנוסתו הגיע מתנשם ומתנשף כל עוד רוחו בו אל העיר צידון. הוא עשה כזו בריחה, כזו דרך, הגיע כבר לצידון בלבנון, אשר בגבול לבנון. יהודי מקומי חמל עליו ומאר להסתירו בעליית גג ביתו. שבועות ארוכים שעה יעקב זאב בעליית הגג בצידון, כשהיהודי מטיבו דואג להכיל אותו, להשקוט אותו במסירות. בינתיים פשטה השמועה על המעפיל הנמלט ועל המרדף המתנהל אחריו בכל היישוב היהודי שהיה אז מועט באוכלוסין. בסופו של דבר השתדל אחד מרבני ארץ ישראל לטובתו, וליעקב זאב הותר להישאר בארץ. יעקב זאב המאושר יצא ממקום מחבואו ושם פעמיו מצידון השוכנת על חוף הים אל ירושלים, קרתא דשופריה. רגליו הולכו כמאליהם אל מקום הקדוש והנורא, אליו קלטה נפשו, אל הכותל המערבי, שמעולם לא זזה שכינה ממנו. והיא כאשר חזו עיניו באבנים הקדושות, פרץ בבכי נורא ששטף את כל כולו. הוא נפל על רצפת הכותל, והשתתח מלוא קומתו מפחד יושב תהילות ישראל, ששיכן את שמו במקום הזה. כך שכב על הקרקע, ובכה, עד שהחלה הכרתו עובדת ממנו. גם לאחר שסבבו אותו אנשים והושיבו את רוחו אליו, נחז בציפורניו באבנים הנשגבות ולא הרפה מהן, כשהוא שואל בקול רווי דמעות, כל כך הרבה כספתי והתייגעתי עד שזכיתי להתגולל באפר הקדוש הזה, ועכשיו רוצים אתם להפרידני מכאן? בכל הסיפור הזה אנחנו רואים את גודל העקשנות שיש בכוחו של יהודי, שהוא אומר אני אעשה את מה שאני יכול. דרכון אין, כסף אין, אבל את מה שהוא יכול לעשות, ובסופו של דבר הוא זכה לעשות את הבלתי אפשרי, הוא זכה להגיע לארץ ישראל. האמת שלא נדרש מכל אחד עבודת השם כזו דבר כזה נפלא ונשגב, אבל מה שכל אחד נדרש ממנו לעשות את מה שהוא יכול בזמן הנפילה, בזמן היעדר האור, ש הוא חייב למעט בעבודת השם בגלל הנפילה, אבל מה שכן הוא יכול לעשות, שיעשה בעקשנות גדול, ובזה הוא עושה התפארות גדולה, שהשם יתברך מתפאר בו מאוד.
בטרם כל יציר נברא, להתנסה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל.